יום שלישי, פרשת ניצבות. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שהתפרסמו בפני פרשת שבוע, רגע לפני שנקריא את רשימת המתנות שאנחנו מבקשים לשנה הבאה. בואו רבותיי נעשה רשימה של מתנות, מתנות חינם, שקיבלנו בשנה החולפת. ככל שנודה יותר על העבר, יש לנו סיכוי לזכות לעוד ועוד בעתיד. אנחנו מתחילים פה בסיפור על אחד שנסע בכביש החוף, הרכב נוסע במהירות, המהירות מתגברת, מתכוונים להתקדם לכיוון הגליל העליון, יושבים שם צפופים קצת, שלוש זוגות, גיסים, איש איש בזוגתו, לא, הם לא היו מקומיים, הגיעו מארצות הברית להתפלל, במקומות הקדושים, באורח פלאי משהו, שלושתם השם ירחם לא זכו להיפקד בילדים, את הצער שיש להם, אין מה לתאר. העיניים העצובות שלהם סיפרו את הסיפור של ההמתנה הממושכת, האכזבות, האיחול עד אין קץ לבכי, התעורר באמצע הלילה ככה טרוטי שינה מבכי של תינוק. הרכב נוסע במהירות, בקלות, פתאום, בלי שום מחנה מראש. הרכב עולה על איזה קטם שמן, מסתחרר, ואף, אף במהירות לשולי הכביש, מתהפך בוודי שבמורד הכביש, וככה בום נוראי מנסר את החלל. הנהגים שהיו בכביש וראו את המכונית שמתופפת, מתהפכת, כמובן שהם יערו להזמין את כוחות ההצלה. מי יודע אם בכלל נשאר מישהו בחיים שם מהרכב, חשבו ככה בצער גדול מאוד, ראו איך שהשבף, ראו איך שהוא מתרסק, שמרחם. באמת הסירנות הגיעו צ'יק צ'אק בכל רעש גדול. כוחות החילוץ, כוחות ההצלה, ולנגד עיניהם הנדמות רבו ישראל קמו ויצאו מהאוטו המרוסק. ששת הנוסעים אחד אחרי השני. נערו מהאבק ומהשברי זכוכית, וכל אמר אנבישן שיצא מהאוטו שהתפרק. ופשוט התרוממו על הרגליים בריאים ושלמים. כל מה שנשאר לכוחות ההצלה זה רק להרגיע אותם, לתת להם שקות כוס מים, ולעזור להם לעלות לכביש לדרך המלך. ממש עם התמודדות של מכות וחבלות, ממש חבלות קלות. אחד מהם, זה היה הפגיעה הכי חמורה ביותר, זה אחד ששבר את הרגל. כמובן שלקחו אותם לבית חולים, לבדיקות מקיפות, לוודא שבאמת לא נזוקו, כמו שזה נראה. בחדר מיון שם, אז רב קלינחוס שבר את שתיקת האלם שהוא היה בה. שאמר בקול, אוי דו לשם כתב כלו אלם חזי. ממש אסתום נפשנו בחי ולא נצא למות רגלינו. איך זכינו? איך זכינו לנס כזה מיוחד? שאלו אחד השני, עוד פעם ועוד פעם, איך יצאנו בחיים מתאונה כל כך קשה? איך ניצאנו? כמה אנחנו חייבים להודות לבורא עולם שיציל אותנו? והמשיכו לעסוק ככה בדברי שבח ועודה על השם, כשפתאום אומר פינחס, רגע, שמה אנחנו נסענו? לזכות לי לבקש, לזכות לילדים. שמה אנחנו זקוקים לילדים, לגדל אותם, לחנך אותם בדרך התוירו, שידעו ויכירו שיש בורא לעולם, שיש מה נגלבירו, וידעו לה על חסדו הטוב, על כל המתנות שנותן לנו. האם אנחנו מודעים מספיק כבר עכשיו, החסד הגדול שהשם נותן לנו כל יום חסד ועוד חסד. הוא אומר, היום, היום קל לנו להודות, ניצלנו מוות מוחשי, אבל זה נותן לנו ככה תמרור, לזכור, להודות לו כל יום, על החסדים הטובים האחרים, על החיים, על המשפחה. האם הוא שואל, זה שאל את הגיסים שלו, האם זכרנו, להודות על הניסיון הכל כך קשה של ההמתנה, של ההמתנה לילדים, שאנחנו לא יודעים מה עומד מאחור. על כל נשימה ונשימה אנחנו צריכים להודות. בואו נקבל על עצמנו להודות במילים שלנו, מאוד מקלב, ככה אומר הפרחות לגיסים, ששומעים את השיחה הנרגשת, והם מבינים, הם מבינים שמעט השם הייתה זאת, לזכות אותם מבט חיובי, מבט של הודעה לכם. למרות, אולי בגלל, בגלל הניסיון שהם שורים בו, קיבלו על עצמם שבדי יום אז הם יכוונו ככה, כשאומרים עלינו לשבח, יוסיפו ככה כמה מילים מעומק הלב, להודות לבו ירואי להם על החסדים הטובים, תוך ציון נקודת חסד, חסד השם, יומת שהבחינו בה, באותו יום. זה היה בראש חודש ניסן רבו ישראל. שחזרו לעצמם, חזרו לארצות הברית, לחגוג את החג פסח, ומפצת בני המשפחה, כן, זה לא היה השנה. הסיפור הוסיף ככה לחיות בתוכם, של העובדה שמדי יום נעמדו כל אחד ואחד בכל מקום שהיו. והודו, הודו להשם, במילים נרגשות על החסד הטוב, שמציינים כל יום עובדה מרגשת אחר. איזשהו חסד נוסף שרק היום שמו עליהם. ההמשך של הסיפור הבוי סייז, שמופיע בספר מתוק האור, מפי בעל המייסה, רפינחוס. ככה ממש נראה שהוא לקוח מהאגדות, אבל עובדה חיה, חיה קיימת ובועטת. ובס דייביס בשנה שאחרי זה, זכר הפינחוס להיפקד בבן, כמובן של האושר שלו היה גבול, כשהוא שמע אותו את התינוק, ומלא את חלל העולם בבכי הראשון, עוברים 3 ימים רבו ישי וגיס אחר, זכה להתפקד. אל תדאגו, גם הגיס השלישי, 5 ימים אחרי זה, בעשור בטייבס, נולד בן הגיס השלישי, הוא שסגר את שלישיית ילדי הידוי, שעצם הקיום שלהם והחיות שלהם, מלמד וזועק, קורא במאיר, כשיהודי זוכה להודות השם על הטוב, לחסד הטוב, דברי עולם פותח לו את השערים ומייטיב איתו בחברה. אז אנחנו, רבו ישי, שערי שנה חדשה, אנחנו מלאים בבקשות, בחינות, לשנה טובה, שנה מאושרת, שופעת, מצלחת, בריאה, בלי קורונה, בלי חרדות של קורונה, בלי בידודים, כל מה שמסביב. אז נזכר גם, נעשה רשימה של המתנות חינם שקיבלנו, ונדל לו מקרב לב עליהם. עד כאן רבו ישראל, העניין הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים, עם פעימה מגיליון לקרשבת, הסיפור המופלא שמאחורי שיר הביטוחני, שחיבר והלחין גאון הקדוש המקובל רב גמליאל הכהן רבינוביץ', שמלווה עד היום את המשפחה, תחת אשר לעובד את השם אלי כך ובשמחו, ארגון הצדיק רב גמליאל רבינוביץ', שאחי של זקינו, הגאון הקדוש, כמו שהזכרנו, רב גמליאל רבינוביץ' הכהן, עלה לארץ ישראל, היה ראש שיבת קשנו, הוא עלה לצפת, אז סיפר זה יהודי יקר מאנשי ירושלים, שנוכל לבקר אותו, כשהוא הגיע אליו, אז הסבא מאוד שמח, אורח מגיע מירושלים, ואתה לכבד אותו, להגיש לו איזה משהו, אבל שפס בבית הוא לא מצא כלום. הדלות והעניות בימים מהם הייתה קשה ביותר. גם פרוצה של לחם יבש, קצת מלא תרגים אלו היו בבית. אז הוא חשב, נו, אז מה אני יכול לכבד אותו? ואז עלה לו רעיון מקורי. אפילו שהבית ריק מכל וכל, אפשר לכבד את האורח באיזה ניגון חדש, שיחבר לכבודו. ודאי האורח ייהנה ויתענג על הניגון היפה שיתחבר במיוחד עבורו. ומחשב על המעשה, הוא הגה וחשב איזה שיר ניגון חדש מיוחד, לחן שהוא הלחין בעצמו על תיבות שיר שחיבר על המצב שהיה לו באותו שעה, שהתוכן שלהם ללמד על שמחת היהודי בעולם הזה, כשהוא זוכה לחצות בצל הביטחון בהנהגת השם איתו, כשברור שהכל עושה הקדוש ברוך הוא איתו לטובה השלמה. אז זה גוף היה צריך להתמלא בשמחה, גם בזמנים של עניות, בדלות גשמית. כשהוא פותח את כל הארונות של הבית והוא לא מוצא שם כלום, אז בתיבות השיר שהלחן המיוחד, עם הלחן, ידועות לבני המשפחה ומושרות בסיום עד היום, והוסיף אותו יהודי שאחרי האירוח הזה, האירוח המיוחד שהיה לו, אותו אורח, כן? עברו עליו בחיים תקופות קשות מאוד, אבל כל פעם שהוא נזכר באותו שיר ביטחון, אותו שיר ביטחון שחיבר הצדיק לכבודו, אז הוא שאב מזה חיזוק עצום, להתעודד במידת הביטחון ולעבור בעוז ותעצומות כל גלי מכשולי החיים ולהחזיק איתן בתורה, בעבודה, בשמחה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי. אנחנו ממשיכים עם סיפור שהתרחש, מובא באיש לרעהו, סיפור שהתרחש לפני 100 שנה בעיירה יהודית. זה מתחיל במכירה, מכירה של הגבאי, 100 זלוטי לתפישת הארון. הילדים חייכו, המזכות המשחק כביכול. בשנה שעברה המחיר יעלה ויעלה, אבל מי שנזכה בסופו של דבר בפסיכה, יהיה כמו תמיד רבן יענקל מרגוליס. מרגוליס היה נכבד בקהילה. מטובי העיר, אחד התפקידים שלו היה לרכוש כל שנה בשבת את הפסיכה, במחיר מפולפל. וככה הגבאי ממשיך, 200, 300, 400, המחירים ככה עלו ועלו. הוא לא לקח הרבה זמן כדי שהמתפעלים ירגישו שהשנה יש משהו שונה. המחיר ככה דינק בדרמטיות, בלי רחמים, לא נראה שמישהו מתכוון לעצור, כבר הגיע ל-3,000 זלוטה. גם הילדים ככה עצרו את החיוך שלהם והתבוננו, הרגישו שיש פה איזה משהו באוויר. באמת הילדים צדקו, הקהילה עמדה לפני מערכת בחירות להנהגה של הקהילה, ובין המתמודדים היה גם אותו מרגוליס, אני חושב. וניסו לנשל אותו, כיבוד הפסיכה, כחלק מאמץ להוריד מגדלותו. זה היה נראה שכמה גבירים ביחד חברו לרכוש את הכיבוד בשביל כל תחום, העיקר שהוא לא התקבל. טוב, מבחינה הלכתית, בהחלט יכול לעשות את זה, הכיבוד לא שייך לאף אחד. לא ירושה של אף אחד, אלא כל המומם מחיר. אבל היה זה תקצימי שלחש לכל אחד לא לדחות על הכיבוד שמוחזק בידיים שלו מזה איתן וידומים. אבל הפעם הם שמו את הטק ואת הלב במקום רחוק והחליטו שלא יקום ולא יהיה. 4,000, 5,000. אבל מרגוליס לא הייתה לעצמו לצבוע. בכל מחיר שהגביים אחרי זה מוסיף והולך. בשלב מסוים הוא קולט שהמשך ההתמודדות יהיה מצדו ובחינה איזו התאבדות כלכלית. הוא לא גביר. אין לו סיכוי לעמוד בסכומים האלה. הוא הרצה יותר משהו מסוים. ואם חלילה לנצח בתחרות ויזכה בכיבוד היקר, אוי ואבוי. אז הוא עוצר. הגבאי קולט את התפנית, חוזר על הסכום הגבוה, 30,000. פעם ראשונה, 30,000 פעם שנייה. מחזיק מרגוליס, מחזיק שדק בשולחן. הוא אומר, אם החזוק הישנה לו, שנה שלו נשמדת לו מהידיים, לפחות שהוא עצמו לא ישמד. הלב שלו עולם בחוזקה, זה לא הכיבוד עצמו. זה המשמעות שלו עבור, הידיים רועדות, הרעד הולך ומתפשט בכל הגוף. לא מעלה על דעתו שהמצחירים מולו ירדו לעומק מה שהם עשו. ואז הוא צועק, 60,000. כולם כמעט מתעלפים רק לשמוע את הסכום הזה, 60,000, תפסיכם. זה ממש שובר כל פנטזיה, שקט, ממש, אף אחד לא מעז כבר להציע סכום גבוה יותר. גם הגבירים שאולי יכלו להתארגן מיניהם כדי סכום, אבל ההפתעה, ההפתעה נחתה עליהם באופן לא צפוי, נלמוד דום. הגבאי מסיים את המחירה, ואז הוא מכריז, רבי אהרן יענקל מרגוליס, שמחו בדו פסיכה. אבל זה היה הכל, לא של הגבאי, זה היה הכל של רבי צחוק גילברשטיין, אחד המצוינים. כולם באלם, האם גם רבי צחוק בגבירים, והוא בעצם זה שקנה, ואנקל מרגוליס, הוא זה שהכריז 60,000, ואיפה יש לו כזה סכום? הוא לא גביר. אבל מה, הוא מעדיף למשכן את הבית שלו, ולא לראות באלבון הצורב של אנקל מרגוליס, מה גם, שמרגוליס סייע לו, הבעיה מאוד גדולה שהייתה לו, ובכלל שקראת אותו. עד כאן סיפור אמיתי, מלבד הסכומים המשוערים, מהעירה יהודית שגיבוריה שוכני אפר כמאה שנים. אנחנו משכים רבותיים דפויים בהלוכה. אנחנו עושים בשעה טובה בסימון תף קופתת יפה א'. כפי שכבר למדנו, מלאכה לצורך מכשיר אוכל נפש, זאת אומרת מלאכה שהתכלית שלה לסייע בהכנה של אוכל נפש, אבל היא לא עוסקת במאכל עצמו, למשל תיקון שיוצא מטבח שמצמחים להכנת מאכל, או כמו מים לצורך הדחת כלי האוכל, שם ניתן להדרך אותו במים קרים, חלקות עיניים היא מותרת ביום טוב, ולהלוך הערמו פסיק לדעת המתירים, לדעת השחמור, לפעות במקורות, וגם לדעת המתירים, המלאכה לצורך מכשיר אוכל נפש, שהיה אפשר לעשות את זה בערב יום טוב, זאת אומרת שהיה ידוע שיש צורך בעשיית המלאכה הזאת, ומאז שנודע על הצורך בעשיית המלאכה ועד יפסת יום טוב, היה זמן די צורך לעשות המלאכה, אז יהיה אסור לעשות אותה ביום טוב. מי שידע על הצורך בעשיית המלאכה, והוא שכח לעשות אותה בערב יום טוב, הוא לא רשאי לעשות אותה. אבל אם הוא שלח לעשות אותה, והשליח הוא זה שיתרשה לשכח לעשות אותה, הוא רשאי לעשות אותה ביום טוב. כמו כן, יצירת כלי לצורך מכשיר אוכל נפש, צורה גם לדעת המתאים. בדורנו, הוא מצא את כן בטיחות לקיריים, שזה בעצם סוגר את הצינור גז, במקרה שיש קבקה, הוא מופעל עם הדלקה של אש. אז כהקדמה לדיון על ההפעלה של התקן ביום טוב, צריך לתאר את הדרך פעולה שלו. סמוך לאש מונחות שתי כיסוס מתכת, ממתכות שונות. החוק הוא בטבע, שתי מתכות שונות מונחות אחת לשנייה ומתחממות באש, ומתפשטות מהמחמת החום. מידת התפשטות שלהם לא שווה, ואז עוצר ביניהם דרך חשמלי חלש. הזרם הזה הוא מוזרם לחוטים שמולכים אותו לצינור גז שסמוך לצפתור הגז, שעליו לוחצים בזמן הדלקת האש. בנקודה הזו מותקן מגנט חשמלי שנקרא אלקטרומגנט, שהזרם חשמל נותן לו תכונת המגנט. בסמוך למגנט יש קפיץ, המגנט מחזיק אותו שלא יש כחל. כשהאש שבקירם נכפה, פסק זרם החשמל שמוצא מחמת חום האש, ומילא מתפצלת גם תכונת המגנט, ועד הקפיץ משתחרר, פסים את הצינור, והגז לא עובר דרכו. אז הפיצור זרם חשמל והפעלת האלקטרומגנט תוכים מסורי בוינה, הקיפטיש ומואליב, ורייס עוד הרבונו. לכן שאפשר להתיר את ההפעלה של הדיון טוב בדין מכשיר אוכל נפש, אבל יש לדון בזה מכמה היבטים. דבר ראשון, אפשר להעביר את האש בקיריים כבר בערב יום טוב. מכשיר אוכל נפש אפשר לעשות אותם בערב יום טוב, אסור לעשות אותם ביום טוב. מאידך, מאחר וזה גורם להפסד כספי של שימוש מרובה בגז, הם כאילו סמים ויש גם חשש סכנה. אז יש להגדיר את זה כדבר שאפשר לעשות אותם בערב יום. לכן שזה המכשיר אוכל נפש שאין לתת תורה כללית גורפת להתיר את העשייה ביום. כאמור, יצירה של כלי ביום טוב לצורך מכשיר אוכל נפש התורה, ובנדון שלנו ייתכן שיצירת זרם החשמל והאלקטרומגנט נחשבת יצירת כלי, ועל פי אמור, ומטעמים נוספים, הקטעו כמה פסקי זמננו להימנע מהפעלת ההתקן ביום טוב, ויש כאלה שיפרו אותו. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. לדעת פעם הראשון עם איסור על אישה בשבת תאורה היא תאורה בשלב הגיבול, אבל מדרבון נסו לערב את הנוזל גם בלי גיבול. גם בלי גיבול, ויש הורים שאסור מהתורה בעשיית כל אחד משני השלבים לעירוב הנוזל, שני השלבים, שזה עירוב הנוזל או הגיבול. נהגו להחמיר כדעה הזאת, המחלוקת הזאת היא בנוגע לתערובת בר גיבול, ואילו בנוגע לתערובת שינה בר גיבול, אז הדין שם. מותר להקציב ביצה ביום טוב ומקצף ידני, כמובן, אפילו שהיא הופכת מנזל למוצג, ואין בזה איסור מועיל זנונות, כיוון שהיא בפעולה שנעשית כחלק מהכון לאכילה, אין איסור מועיל זנונות. רפאים תלמוד בבלי, מה הם אקרבלין? ומדוע בקשר רבי לוי, חובר בין תלמידי רבי לזר, רבי לא זוכר, ואיזה הלכה בהלכות שבס למדנו מחצה רבי שם. על כך ועוד נושאים, אני נימד היום, עוד הפעמים היא תכת היום. ולסיום רבדה התחזקות יומית, המגיד ממזריץ' מובא בהנהגות שלו, היה אומר, כלל גדול שיהיה אדם תמיד בשמחה, כי העצבות היא מניעה גדולה לעבוד את השם, ולפי נמצל חז ושלום בעבירה, והרבה בעצבות ביטל מעבודה, רק שיתעצב על העבירה, ויחזור לשמוח בבוירת. תודה רבותיי, בימים האלו, חודש אלול, ימי התשובה, ימי הרחמים והסליחות, לא להיכנס חיי לעצבות, אלא רק בזמן הוידוי ואחרתה, נצטער על המעשים הלא טובים. ואחר כך, נשמח על הזכות, נתקרב מבורא עולם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום מצלם, הרבה הצלחה בכל אשר נמצא. תפיות וגשמיות, שרות טובות וכל טובתם.